טוב, האבות. האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל. משה רבנו את הצד הלימודי. והם ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. העתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם האבות. ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. ולמעלה ראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל. מחשבתם של ישראל קודמת לכל. ויתראה להם כל לרבה, שהוא שורש כל התורה כולה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, יתגדל העונג של חייה. הקדושה תהיה מדושנת, נחת ועונג לאין קץ ותכלית. מה יפית ומה נעמת? אהבה ותענוגים. טוב, אז בואו נראה. הרב מדבר פה על מה אנחנו מקבלים משני צינורות. שני צינורות שיש לנו, היסודיים. צינור האבות והצינור של משה רבנו. יש לנו אבות ואימהות, ויש לנו רב. כל אדם צריך שיהיה לו כנראה את שני הצינורות האלה, נכון? והם ממוזגים, משפיעים זה על זה, כן? זאת אומרת, אנחנו מקבלים מהאבות והאימהות שלנו, גם בצד הפרטי, נכון? כל אחד יש לו, כן, אב ואם, ויש לו רב. אב ואם יש לו באופן טבעי מולד, ורב יש לו מבחירה, סלך הרב. אב ואם קודמים קודם כל במפגש, בונים משהו יותר יסודי, בונים את התשתית של החיים, תשתית של האישיות, של המידות, של המבנה האישיותי, של הביטחון העצמי, של הכישרונות, של כל יסודות האישיות, נכון? אנחנו מקבלים מהאבות והאימהות. מי הבן אדם? כל כך, מה שצמיחו בו, מה שנטעו בו, אפילו עוד לפני כן, בצד הגנטי אנחנו חוברים לאבות והאימהות. עוד לפני אפילו ההיכרות הממשית. אחר מכן, כל האהבה והטוב וההשקעה והחינוך. הכל שייך יותר לצד הטבעי. כן, הצד הטבעי. כל הצד הטבעי שבנו אנחנו מקבלים מההורים, כן, מהאביהם. זה היסוד להכל. בלי הצד הטבעי אין אחר כך כל ההמשך, הוא על גבי זה. כאילו, יש פה הטבע עכשיו, הטבע הזה הוא פה בסיס באישיות, עם המון 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 טוב עצום שנבנה שם, גם כמו שאמרנו, בגנטיקה וגם בהשקעה ובפיתוח. אבל האבות, ההורים שלנו, הם לא המחנכים שלנו, כן, המחנכים שלנו בזמן הטבעי, אבל הם לא מלמדים אותנו, הם לא המורים שלנו, אנחנו לא עומדים שם, המימד הראשי שאיתו אנחנו עומדים שם זה לא דווקא דעת, אלא ספיגה טבעית של חיים. ספיגה טבעית של חיים שהם מעניקים לנו חיים, שבונים בנו את התשתית של האישיות וסופגים בנו כל הטוב הטבעי שממנו אנחנו, האישיות שלנו קרוצה. ואז עם הטבעיות הזאת, עכשיו אנחנו הולכים ומחפשים לתת לה עכשיו את הביטוי המובחר, המושכל. בסופו של דבר, האדם, המקום שצריך לפתח את האישיות ולהביא אותה למימוש השלם שלה, זה הדעת. כן? כשאם אדם יש לו רק טבעיות, אז לילד קטן, כן, הוא לא צריך דעת, יש לו טבעיות, וההורים מנחים ומולים את החיים, אבל כשהוא גדול הוא יצריך לבחור את דרכו. צריך לבחור את דרכו ולברר את דרכו. כאן הוא מתחיל כבר לברר את העצמיות המיוחדת שהוא שייך אליה, ואת דרכו, ואת אמונותיו ודעותיו. אז הוא מצווה עכשיו לצאת למסע, מסע שהוא יותר בכירי, הוא כבר פחות טבעי, יותר בכירי, מסע של בירור הזהות שלו ובירור הדרך שלו בחיים, ובמסע הזה הוא צריך הדרכה, כיוון שזה מסע שאי אפשר להמציא אותו, אלא הוא עם הרבה הרבה מסורת, כן? תורה שאין לה בית אב, אז אנחנו אומרים שתורה היא זה הדבר לא טוב, כן? תורה צריכה להיות בית אב. מה זה בית אב? אתה מתחבר להר סיני, דרך מסורת. יש מסורות שונות, יש שיטות רוחניות שונות, יש 70 פנים לתורה. בסדר, עשה לך רב. תבחר, תברך, כן? תצא למסע. ואז המימד של הדעת ושל הבחירה, של העמל ושל הלמידה, הוא משלים את המימד הטבעי, כן? ואז יש הרמוניה. והמימד של הדעת, אסור לו למחוק את המימד הטבעי, כי אז יהיה פה אישיות לא בריאה, אלא הוא צריך לרומם את המימד הטבעי. כן? אם הוא יישאר רק עם המימד הטבעי, אז זה לא מבורר ולא מצוחצח, עם הרבה סיגים, לא מספיק לא ישר, או לא מספיק הוא, לא מספיק מדויק לו וכו'. חייב את המימד של הדעת. אבל המימד של הדעת, אם הוא יבוא עכשיו להתכחש לכל המימד הטבעי, ולרמוס אותו, אז ודאי לא יהיה טוב, כי המימד הטבעי הוא הבסיס של האישיות. והמימד של הדעת תרומם את הבסיס הזה, וכן, תעצים אותו, וכן, תתן לו את הגיבוש ואת הכיוון השלם. כמו שזה באדם הפרטי, אז אנחנו עכשיו מדברים על הרובד הכללי. אנחנו ככנסת ישראל. האבות משפיעים באומה את הצד הטבעי. צד טבעי מופלא, מופלא ועצום, כן? שלכן התורה פתחה בבראשית כדי שנכיר את הצד הטבעי הזה. נכון? איך המדרש אומר? למה לא פתחנו את התורה במצוות? בחודש הזה לכם, שזו המצווה הראשונה, ככה התורה, ככה שואל המדרש, זה מין שאלה שכאילו היא שואלת, למה לא התחלנו ממשה רבנו? למה התחלנו מבראשית? תשובה, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, יש לנו קודם כל את הישרות, קודם כל את הטבע, ואת הטבע הזה אנחנו חייבים ללמוד בספר בראשית, מהאבות והאימהות. הטבע הזה הוא קודם לתורה. הוא קודם לתורה כי הוא בונה את אותה תשתית יסודית, טבעית בעם ישראל, בטבע של עם ישראל, בנשמתיות של עם ישראל, במידות של עם ישראל, שיאפשר על גבי זה לקבל את התורה. האבות משפיעים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל. ומשה רבנו את הצד הלימודי. כן? יבוא משה רבנו לבני אברהם, יצחק ויעקב, שהם, יש להם את הטבע הזה ואת המידות האלו, את אהבת הטוב הזה והחסד הזה והגבורה וכל מה שאנחנו יונקים מהאבות והאמהות. עכשיו יש פה נשמות שאפשר לתת להם תורה. מה זה תורה? התורה זה כבר לקחת את הטבע הזה, לשכלל אותו לאלה ולאלה, כן, למדרגות רוחניות עצומות ולהבעת חיים שלמה שהתורה, כן, תלך ותוביל את עם ישראל. אז יש לנו קשר טבעי, כן, ויש לנו קשר לימודי, כן? האבות מעניקים לנו את הצד הטבעי, משה רבנו את הצד הלימודי, והם ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. מוזגים ומשפיעים, זה אומר שיש פה, זה עדיין שני צינורות, כן? זה עדיין שני צינורות. אנחנו לפעמים נרגיש יותר מחוברים לצינור אחד ופחות לצינור השני. כן, אנחנו בפרק ד' פסקה ט'. לפעמים אנחנו מרגיש יותר מחוברים לאבות והאימהות, זאת אומרת, לצד הטבעי. אנחנו כאנשים פרטיים, או דור מסוים, מרגיש מחובר מאוד לצד הטבעי, למידות, למוסריות, כן? לטבע הטוב, לטבע המוסר, לטבע של הטבע הבריא של עם ישראל, פחות לצדים הלימודיים, הגבוהים, לתורה, למצוות, לצד הלימודי, ולפעמים הפוך, הצד הלימודי הוא הבולט, הוא העוצמתי. יכול להיות שהצד הטבעי הוא לא מספיק קיים שם בצורה משמעותית. אבל כל הזמן אנחנו חייבים שני הניקות האלו, ושני הצדדים האלה ממוזגים ומשפיעים זה על זה, גם באדם הפרטי. כן, כל הזמן היניקה מהצד הטבעי ומהצד הלימודי, ולראות שאף אחד פה לא רומס את השני, ויש פה איזו השפעה, איזו השפעה הדדית בשני הצינורות האלה. עתיד לעבור, יתחבר לגמרי משה עם האבות, ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. ולמעלה ראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל. מחשבתם של ישראל קודמת לכל, ויתראה להם כל שהוא שורש כל התורה כולה. כשאנחנו עדיין לא במצב של העתיד לבוא, אז לפעמים יש לנו סתירה בין הצד הטבעי לבין הצד הלימודי. לפעמים הצד הטבעי יכול להגיד לנו משהו אחד, והצד הלימודי אומר לנו משהו אחר. זו התנגשות כזו, היינו רוצים אולי מצד הטבע, או מרגישים משהו במימד הטבעי, או במוסריות הטבעית, או שם בהרגשה פשוטה, ובאה התורה ואומרת לנו, לא, זה לא טוב, זה אסור, המחשבה הזאת היא לא נכונה. לא תמיד אנחנו בהלימה בין הצד הטבעי לצד הלימודי. אבל אנחנו מוצאים את עצמנו בסתירות, צו ש... טוב, אז אנחנו רוצים לראות, יש דברים שהתורה לא תסכים עם הצד הטבעי שלנו. כן, לא יודע, הצד הטבעי לא מתוקן, יכול להיות במקום של מידות לא מתוקנות, יכול להיות במקום של מחשבות לא מתוקנות. תבוא התורה ותגיד, לא, זה לא טוב. זה לא מידות נכונות, זה לא מחשבות נכונות. לפעמים אפילו סתם במובן של טבעיות החיים, והרצון לזרום, והרצון לעשות מה שאנחנו רוצים ומה שמרגישים, וכל מיני הגבלות של עולם התורה, עולם ההלכה. אנחנו יכולים למצוא שאנחנו לפעמים, כן, מוצאים מצד אחד השפעה, גם מהצד הטבעי וגם מהצד הלימודי, אבל לפעמים גם סתירה, משפיעים אחד על השני, אבל גם נמצאים אצלנו בשני מקומות שונים, וזה בסדר גמור. אנחנו לא צריכים להתכחש לא לזה ולא לזה, אלא ללכת כל הזמן ולקבל את ההשפעה ביניהם, ואת ההתמזגות ביניהם, ואת לאט לאט, כן, תיווצר פה איזה הרמוניה, ולא להיבהל מזה שלפעמים יש מסתירה, כאילו קולות שונים, הצד הטבעי אומר ככה, והצד הלימודי אומר ככה, ואנחנו צריכים לדעת, לפעמים גם הצד הלימודי יגיד טוב, ואפשר לתת לצד הטבעי עכשיו את מקומו, לא צריך עכשיו לחנוק אותו, לפעמים לא, צריך כן להתעקש, זה לא דבר טוב. כל הזמן אנחנו נלך בין שני הצדדים האלה וננסה לראות מתי להקשיב לזה, מתי להקשיב לזה, כאשר ברור שהצד הלימודי הוא מדריך את הצד הטבעי, אבל הוא לא חונק אותו, לפעמים הוא צריך גם להקשיב לו, כן? אז מין הרמוניה כזו שאנחנו כל הזמן מנסים לבנות, אבל עדיין זה הרבה פעמים שתי קולות שונים. והמצב של העתיד לבוא, הצד של משה מתחבר לגמרי עם הצד של האבות. מה הכוונה? כבר אין סתירה. כבר אין סתירה, כבר יש מצב שבו התורה חקוקה על לוח ליבנו, או לוח ליבנו כבר הופך להיות תורה חיה. זה המצב של העתיד לנו. זה מצב שהרב קורא לו משיח. כן? אנחנו רוצים משיח. מה זה משיח? אנחנו רוצים את המצב הזה שבו אנחנו לגמרי חיים את טבעיותנו, ולגמרי מקבלים את הערת הקודש העליונה, ויש פה לגמרי חפיפה. לגמרי, כן, התמזגות. כן.
איך הסתירה עם התורה היא כאילו
המוסריות? התורה היא המוסריות, נקרא לזה העתידית. היא עוד לא, אנחנו, וגם נשמת ישראל היותר עמוקה היא המוסריות העתידית. אבל אנחנו עוד לא חיים את נשמתנו בצורה השלמה. נכון? אז ממילא המדרגה שאנחנו כרגע מרגישים אותה כטבעית, דיברנו על הפער בין הנפש לנשמה, נכון? על מה שאנחנו מרגישים זה בנפש, אנחנו לא מרגישים וחווים את כל הערת הנשמה שלנו, ולפעמים אנחנו גם בנפש, יש מידות לא טובות, נכון? ואנחנו נרגיש טבעי עם המידות הלא טובות, נכון? כי כרגע זה הטבע שלנו, ונרגיש טבעי עם התנהגויות או מחשבות, כן? לפעמים חלקם קיבלנו מהחברה, חלקם קיבלנו מהבית, חלקם מהמידות שלנו, אבל הצד הטבעי, בין אם זה הצד הטבעי שלנו, של ההורים שלנו, של החברה שלנו, הוא עוד לא לגמרי מתוקן. נכון? בפנים, פנימיותו הוא מתוקן. אבל כרגע, בצד הפשוט, כן, הוא לא לגמרי מתוקן. אז מה נעשה? אז נרמוס אותו, לא נקשיב לו בכלל. לא, מה פתאום? כי יש פה התורה באה לדבר ולרומם את הצד הטבעי. וקימה קימה לרומם את הצד הטבעי הזה ולא לרמוס אותו. אם אנחנו נרמוס את הצד הטבעי, בסוף לא יהיה מי לדבר. נכון? כל העניין של התורה, וזה מדרש הרב מביא פה, שמחשבתם של ישראל קדמה לכל. זה מדרש, כן, שעוסק בשאלה מי קדם למי. עם ישראל או התורה. כן? שניהם קדמו לעולם, אבל מי קדם למי? מחשבתם של ישראל קדמה לכל. מחשבתם של ישראל, הכוונה, הטבע של עם ישראל הוא הנושא. הוא זה שצריך להתרומם. הוא זה שבלעדיו לא יהיה שום לתורה עם מי לפעול ומה לעשות ומה לפעול. אבל אנחנו כרגע עדיין במצב שיש חוסר הרמוניה. כן? יש את הצד הטבעי שאיתו אנחנו מקבלים שדר אחד, ואת הצד הלימודי. כן? וכאן יכולה להיות טעות, כי אם אנחנו נראה את הסתירה וניבהל, אז כביכול נצטרך לבחור. מה זה לבחור? או ללכת עם הצד הטבעי, ולא נורא, הצד הלימודי, כן, אם הוא לא מסתדר לי עם הטבע, עם ההרגשות, עם חפץ הלב, אז אני דוחה אותו. או הפוך, הצד הלימודי יהיה מאוד מאוד נוקשה, אם ככה כתוב וככה זה, וצריך למעוך את כל מי שלא זה, ואם, כן, כמה זמן ראיינתי איזה בחור, ספר לי, כן, איך משפחה דתית וזה, וכל כולם לא, אמר לי, מה, רציתי לו, מה זה, אמר לי, כן, אי אפשר להשאים את אבא שלי, הוא כל בוקר מקבל מכות, הוא לא קם לתפילה, הוא מקבל מכות, ואז ככה זה כאילו, צריך, הצד הלימודי, צריך, טוב, אם אתה רומס את הצד הטבעי, ואתה לא מצמיח אותו, ולא נותן לו אמון, ולא, אז כשאנחנו נראה את הסתירה הזאת, ונראה את השני קולות האלה, אז זה תמיד יהיה בחירה הגרועה. או רק להקשיב לצד הטבעי, והתורה הופכת להיות דחויה, כי היא לא מתחברת לכל מה שאני מרגיש, או רק לקבל את הצד הלימודי, כן, ובצורה כזאת היא נוקשה, רק משה רבנו, ואין לי את האבות. זה תמיד יהיה בחירה הלא טוב, נכון? ואנחנו תמיד ננסה ללכת, איך אנחנו מחברים את האבות עם משה רבנו. איך אנחנו בסוף מאמינים שנכון, כרגע יש פער, אבל בסופו של דבר התורה תצמיח את הצד הטבעי ותרומם אותו עד שכבר לא יהיה פעם. וכשאנחנו עדיין בצעדים בדרך, אז אנחנו מסוגלים להבין שזה ביטוי לחוסר הלימה בגלל שאנחנו צועדים בדרך. ואנחנו, כן, מדי פעם, כמו שאמרנו, פעם נקשיב לצד הלימודי ונצטן את הצד הטבעי, כי ככה צריך בדברים מסוימים, אבל לפעמים הצד הלימודי יראה שפה צריך לא לדחוק את השעה ולא לתת מכות לילד שלו כאן לתפילה, אלא לרומם את הצד הטבעי כדי שהוא לאט לאט יתרומם. ואנחנו לא ניבהל מהפערים האלה. לא בתוכנו כאנשים פרטיים, וגם לא בעם ישראל. לא ניבהל מזה שיש פער בין משה רבנו לבין האבות. האבות נמצאים בטבע ישראל. וטבע ישראל הזה הוא קדם לתורה, הוא נמצא שם בפנים, בתוך הנשמות, בתוך הטוב של העם הזה, בתוך הרצונות של העם הזה, מה שדיברנו פעמים קודמות, כן, שבעומק של נשמת ישראל, כשכל אדם מישראל יש רצונות מאוד מאוד טובים וחשובים בטבע של עם ישראל. ומצד שני, זה לא בדיוק הטבע הישראלי המצוחצח, יש גם הרבה מיתות מקולקלות וגם הרבה דעות מקולקלות, הרבה מאוד. אבל מאחורי כל זה יש טבע ישראלי קדוש וטהור שהוא קדם לכל. הוא קדם לכל. ובשבילו יש ערך לתורה. ובשבילו התורה באה, בשביל לרומם אותו. אם אנחנו נלך רק עם הצד הטבעי, טוב, מה? אל תאירו ואל תעוררו, בוא נתחבר לעם ישראל, העיקר רק כוח האחדות. כן, נשאר רק עם הצד הטבעי ונאבד את הצד הלימודי. יש לנו את האבות, אין לנו את משה רבנו. ויש לנו את האבות ואין לנו את משה רבנו, אז בסוף גם אין לנו בדיוק את האבות, כי הצד הטבעי הזה הולך ומתחספס, בלי הערת התורה. הולך וכן, מתשתש. או הבחירה הפוכה, מה פתאום? יש לנו משה רבנו, יש תורה, תורה מהשמיים, מה זה טבע, לא טבע, כן אחדות, לא אחדות, כן עם ישראל, לא עם ישראל רוצה, יש פה תורה, יש פה, כן, היא זו שמצווה, עם זה, ואם עכשיו לא, אז צריך לשרוף את הכל. כן, עם ישראל לא מקשיב בכל התורה, או לא לגמרי, הטבע הישראלי עוד לא מספיק יודע להילחם באויבי ישראל כמו שצריך. אז אנחנו ניכנס בו, ואנחנו, כן, רק הצד הטבעי, רק הצד הלימודי. לא, זה לא נכון, זה לא אפשרי, זה לא יתקיים. הצד הטבעי בלי הצד הלימודי יישאר מחוספס ושפל, הצד הלימודי בלי הצד הטבעי רק ירמוס את החיים ולא יתקן אותם.
אבל כן. הצד הטבעי שלנו, בדיוק כמו האבות,
אז אצל האבות לא היה סתירה, כן? לא היה סתירה, איך כתוב אצל אברהם? כי להיותיו לימדו אותו, מה שהרב פה מדבר על המשיח, שלעתיד לבוא אצלנו גם זה יהיה המצב. טוב, אז לכן באמת כל הטבעיות שלהם, אבל צריך לדעת שהטבעיות הזאת היא נמצאת אצלנו בלשמה. היא לא נמצאת אצלנו כמו שאצלם, וזה יהיה לעתיד לבוא, שזה כבר לא יסתור גם את הדרכת השם ואת התורה. אבל היא כן נמצאת אצלנו בנשמה, בצד הפנימי, כן? בצד הטבעי שלנו. יש לנו את הטבע הזה. וגם היום, וגם במצבים שעם ישראל לא מקיים את כל התורה עדיין, הטבע הזה נמצא שם, חי, בועט, וגם לפעמים נלחם נגד התורה. כשהוא חושב שהיא לא מספיק מוסרית, לפי הבנתו הקטנה והצומצמת. אבל זה הכל מתוך רצונות טובים ומתוך בעירה פנימית לטוב ולתיקון ולרוממות שנמצא שם בתוך נשמות ישראל לעד כטבע חי וקיים. ומצד שני כטבע שעדיין לא יצא, לא נחשף עדיין במילואו, ולכן יש לנו סתירה. אומר הרב, אנחנו לא נבלים, לא נבלים מהסתירה הזאת, מכיוון שאנחנו כל הזמן צועדים עם שני המישורים האלה. יש לנו הורים, יש לנו רבנים. לפעמים יש סתירה, בסדר. כל עוד האדם יודע שהסתירה הזאת היא לא סתירה מהותית, אלא היא סתירה של, 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 של שתי צינורות שבסוף, להבדיל, כמו סתירה בין אבא לאמא, כן? אין סתירה בין אבא לאמא. תמיד יש סתירה בין אבא לאמא. אני מקווה לא בטט, בטף. יש סתירה, יש שוני, יש מהויות שונות, יש מנגינות שונות. אבל מי שיקבל רק מנגינה אחת, אז זה לא טוב. נכון? הרב צבי יהודה מביא משל כזה, שעל... כתוב על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שתורה שבכתב אומרת עין תחת עין, כן, היא מאוד כאילו קשוחה, מאוד כזה דינית, ובאה תורה שבעל פה ואומרת לא, תשלומים. לא, לא, באמת מי שהוציא לי משהו עין לא נוציא לו את העין, אלא תשלומים. אז למה התורה שבכתב אומרת עין תחת עין? אז הרב צבי יהודה אומר, אנחנו צריכים לשמוע את התורה שבכתב, ואחר כך לשמוע את התורה שבעל פה, ושתי המנגינות האלה, בסתירתם, יבנו בנו את היחס הנכון. אם היינו שומעים רק את העין תחת העין של התורה שבכתב, היינו מקבלים איזו הדרכה דינית כזאת אדירה וכזאת נחרצת, אבל כזאת שמקפטת את החיים ולא, כן, רק בדין, בלי רחמים. אם היינו שומעים רק תשלומים, בסדר, לא נורא, יצאת לי משום עין, תשלם לו כמה כסף, לא נורא, אין אפשר. אנחנו צריכים לשמוע את העין תחת העין, כן? ואז להבין שהביטוי לכך, הממשי, כן, המעשי, זה בתשלומים. ואז השמיעה של שתי המנגינות הסותרות יבנו בנו את היחס הנכון. שאם פגעת במישהו בעין, זה כביכול כמו שאתה צריך להוציא לך את העין. אבל בפועל עושים את זה בתשלומים. ואז שתי המנגינות הסותרות הם אלה שיבנו בנו את היחס הנכון. אז רציתי לומר, זה כמו איזה ילד שעשה איזה משהו נורא והיום, כן? ואז האבא בא ונותן לו איזה סתירה, פעם כן בטט, איזו סתירה ככה רצינית, והאמא רואה שהבן לא יעמוד בסתירה הזאת, אז היא באה, תופסת את היד של אבא, טוב, זה לא הדרכות עכשיו זוגיות בדיוק, תופסת את היד של אבא, ואז הסתירה מגיעה לילד כבר בצורה של... אז הוא גם ראה את האמא שהיה אמור להיות, אבל בסוף הוא קיבל איזה שפחה קטנה. זאת אומרת, יש דברים שאתה תקבל אותם בצורה שלמה, רק אם תקבל אותם משני מקורות סותרים, אבל זה לא יבלבל אותך. אם באמת זה יהיה במובן הזה שאבא ואמא בעצמם לא מסוגלים לראות את ההרמוניה, וכל אחד אומר לילד, תקשיב לי חס ושלום ולא לשני, אז זה באמת יעשה לילד בלגן גדול. נכון? כשההורים ביניהם לא מבינים שהשוני ביניהם זה טובת הילד, זה הדבר הכי נפלא, זה הדבר הכי בונה. אם הם מבינים בזה, זה בסדר גמור, יהיה מחלוקות בבית, והכל בסדר, והילד ייבנה כשהוא ישמע את המנגינה הזאת, המנגינה הזאת, ויבין שהמנגינות האלה לא סותרות, אלא הן בונות משהו שלם. אבל אם ביניהם הם לא יראו את הערך של כל אחד, את המנגינה של השנייה, וכל מיני יגידו לילד, תשמע, תקשיב לי, אל תקשיב לו, תקשיב לי, אל תקשיב לו, חס ושלום, זה ייצור ממש חוסר הרמוניה פנימי בנפש של הילד. אז אותו דבר, כן, הרצי דבר אומר, גם ביחס בין מידת הדין למידת הרחמים. נכון? אם אנחנו נשמע רק את מידת הדין, זה לא יצמיח אותנו, זה הנוקשות הזאת שלא נותן מקום לחיים. נשמע רק את מידת הרחמים, אז הכל כזה, פרווה כזה ונחמד כזה, ובלי אידיאלים גדולים וניסיים. וזה קצת התפקיד של אבא ואמא, כן? לא בדיוק, כל אחד צריך שיהיה גם מידת הדין, גם מידת הרחמים. אבל בגדול, כן, הצד שיותר מוביל אל העליונות, והצד שיותר מאמין בחיים, כן? ונותן מקום לחיים. וההרמוניה בין שני הצדדים האלה בונה את הנפש. בונה את הנפש בצורה השלמה שלה. הנפש הזאת תדע שמצד אחד יש לה גודל, והיא נדרשת לגודל הזה, היא נטבעת אל הגודל הזה, ומצד שני מאמינים בה, ושמחים בה, ואוהבים אותה, ולא מקפדים עליה ולא מקפדים אותה. ודווקא החיבור בין שתי המנגינות יבנה את הנפש בבריאותה. בבריאותה. ואותו דבר, עם ישראל. כן? עם ישראל מצד אחד יש לו, כן, את משה רבנו, ומשה רבנו זה הר סיני, משה רבנו זה איש האלוקים, משה רבנו זה, כן, זה פחד פחדים, כן, זה לבוא מהעולמות היותר עליונים, ויש לנו את האבות והאימהות שאומרים לנו, זה בפנים, זה נמצא בתוכנו, זה נמצא בתוך עם ישראל, יש לנו טבע שאנחנו לא נרמוס אותו, ולא נפסיק להאמין בו, שתוכיותו מלאה בטוב, ומלאה ביושר, ומלאה בעולמות של אדירים שנמצאים עמוק בנשמת ישראל ובטבע הבסיסי של עם ישראל. ועכשיו אנחנו נהיה בדיאלקטיקה בין שני הדברים האלה. כן? נהיה בהקשבה לשני המקומות האלה, ואנחנו לאט לאט נדע איך לתמרן ביניהם, ולדע ששניהם בונים אותנו, משה רבנו והאבות שלנו. כן? מה שקיבלתי מההורים, מה שקיבלתי מהרבנים, אני חייבת לתמרן בין שני העולמות האלה. זה חס ושלום, לא יהיה עולמות שיתכסחו ביניהם על הנפש שלי. אלא אני ידע, כן, לקבל את הטבעיות ולקבל את ההדרכה הרוחנית ולאט לאט לבנות איזה הרמוניה ביניהם. וגם אם במקום מסוים יהיה סתירה, אז אנחנו כפה נדע איך להתברר בזה. כמו שאמרנו, לפעמים צריך ללכת אחרי ההדרכה התורנית, כי עכשיו הטבעיות הזאת היא לא טובה וצריך לתקן, ולפעמים הפוך, ההדרכה התורנית תתחשב במקום הטבעי ותדע ללכת איתו קימה קימה ולא לרמוס אותו. בסדר? זה, מאיפה אנחנו מקימים את הביטחון הזה? בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו צועדים למקום שבו הדברים בעומק שלהם הם מתאימים. בעומק שלהם הם אחד. כמו שאבא ואמא שלי בעומק שלהם הם אחד, ולכן גם כשאני שומע שיש הבדלים ביניהם, אני יודע שבעומק זה פועל לאותה נקודה. בעומק זה מגיע לאותה נקודה. אז אותו דבר כאן. והעומק הזה יתגלה כשאנחנו בזאת השם נזכה למדרגה של משיח. מה זה משיח? אומר הרב, זה המדרגה הזאת, שכבר אין סתירה. כן? אבל בינתיים אנחנו צריכים ללמוד שלא להיבהל מהסתירה הזו, לדעת שהיא מאוד מאוד משלימה, מאוד מאוד חשובה. בסדר? עד כאן יסוד ראשון. טוב, וממילא באותו מצב עתידי של חיבור, כן? של הרמוניה, יתראה לעין כל שהוא שורש כל התורה כולה, שאין סתירה, שהנשמה של עם ישראל היא שורש התורה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, יתגדל העונג של חייה. זה כבר תהיה תורה מענגת. אנחנו שואפים, כן, שהתורה תהיה מענגת. איך המסילת שערים פותח? אדם נברא כדי להתענג על השם. זה נשמע מאוד כזה, מה מתנת שערים? גם להתענג על השם, סבבה, זה כן, מאוד היום, כן, בואו ניקח גיטרה, ניקח זה, נתענג על השם. לפעמים צריך לעשות את זה, כן? אבל אין, המסילת שערים עכשיו הולך למסילה מאוד מאוד ארוכה, הוא לא אומר לנו להתענג על השם, זה רק עכשיו את ה... וואי, יש הרבה עבודה, יש זה, פרישות, זהירות, זריזות. אמרת להתענג על השם, מה אתה נותן לי עכשיו את כל הדרך הארוכה הזאת? זה לא כזה תענוג להתענג, להתענג, לעשות את כל המסע הזה של זהירות וזריזות ופרישות. המסיעה שלנו אומר לך, כן, זהירות והזריזות, זה בגלל שהיום אנחנו עוד לא במקום של להתענג על השם, אולי במקומות מסוימים כן, ואנחנו צריכים לתפוס אותם, כן, בשתי ידיים כשהם באים, וכן, אם זה בנקודות של שבתות וחגים ובכלל, כן, מקומות שבהם אנחנו מוצאים את כן, פורים, זה דבר נפלא שכזה, אתה מוצא את החיבור הזה בין הטבעיות של הקדושה לבין הטבעיות של הנפש. זה ממש קשור למדרגה הזאת של משיח שאנחנו מדברים עליה פה, שאיך ככה הרב כותב בעולת ראייה, שבפורים ממש הגוף הישראלי הוא קדוש ואין סתירה בין הגוף לנשמה. אז זמנים כאלה שאנחנו מסוגלים ממש לחוות את להתענג על השם, וואי, זה תהיה פלאות. אבל המסילת ישרים אומר, כן, תדע לך שגם בזמן שאתה לא מרגיש שאתה להתענג על השם הזה, לשם אנחנו צועדים. לשם אנחנו צועדים. זאת אומרת, זה משהו, מקום שאומר לנו, זה בסדר, נכון? לפעמים עכשיו, עבודה שהיא לא כזאת, מידת הזהירות, מידת הזרידות, ולפשפש בחטאים, וואה, זה לא כזה דבר מענג. אבל לאט לאט זה בונה את אותה הרמוניה שרק היא תביא לנו את העונג. מה יביא לנו את העונג שנמצא? שאנחנו לא בסתירה. שאנחנו לא בסתירה בין הנשמה לנפש, בין רצון השם לבין הטבעיות, אלא לאט לאט אנחנו נגלה שיש פה איזה, איזה הלימה, איזה חפיפה. ושטבעיות ישראל היא עצמה שורש התורה. ואז אנחנו מגיעים לנחת ועונג. כן? זה ככל שאנחנו, יש לנו נקודה שאנחנו כבר עכשיו יכולים לחוש בדבר הזה. אבל לעתיד לעבור, זה משיח. משיח זה אותו מצב שכבר אנחנו מגלים את החיבור משני החלקים האלה. הקדושה תהיה מדושנת נחת ועונג לאין קץ ותכלית. מה יפית ומה נעמת? אהבה בתענוגים. בסדר? גם שיר השירים, כן, פסוק משיר השירים, שהוא כל כולו שיר של אהבה, אבל זה שיר שיש בו מסע. מסע שהוא לפעמים לא פשוט. מסע שלפעמים הרעיה הולכת לאיבוד, לפעמים חוטפת מכות, לפעמים מוצאת את הדוד, תופסת אותו, לפעמים הוא דופק והיא לא רוצה לפתוח לו, נכון? פתחי לי אחותי ראיותי, לבשתי את קוטנתי, פשטתי את קוטנתי, חכה לבשנה. כן, יש הרבה שלבים במסע הזה. אבל בסוף זה מסע, מסע שהולך ובונה את האהבה, בונה את התענוגים. מה יפית ומה נעמת, אהבה ותענוגים. זאת אומרת, כדי להגיע לאדם להתענג על השם, אומר עושה את השם, אז בואו נצא למסע. בואו נצא למסע שיהיו בו עליות וירידות, ויהיו בו שלבים כאלה ושלבים אחרים, ולא כל שלב בדרך יהיה בתענוג, אבל הוא יולך ויבנה את התענוג. כן. והתענוגים, כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה מפוארים, כמה עדינים הם, מבוסמי עדניהם, אנו מריחים קצת קליטת ריח טוב. ריח גן עדן. אנחנו כבר עכשיו יכולים טיפה להריח את זה. להריח את זה. ריח גן עדן. ואנו מתעדנים ומתמלאים גודל קודש, שפעת קודש, רוח הקודש, ניצוצות של אורו של משיח נכנסים בנשמתנו, והריחו ביראת אלוקים. לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. ואין רשע, כי הרשעות תימחה, ועמך כולם צדיקים. הרב אומר, אנחנו פעם קצת עושמים עיניים, או קצת מתבשמים בפורים, וקצת יכולים להריח את המדרגה הזאת. כן? להריח את המדרגה הזאת שלאט לאט, כן, הולכת ונבנית מדרגה שבה כבר אין סתירה. שבה התורה היא לא כתובה רק בספרים, אלא היא כתובה בנשמה. והיא לגמרי מותאמת, ולגמרי מחיה, ולגמרי משמחת. והיא בונה, וזה נקרא, על המשיח כתוב, ועריכו ביראת אלוקים. כן? איזה... כן, התורה היא כבר, עירת השם אצלו היא לא נלמדת מהספרים, היא ריח. הוא מריח את התורה ואת המעשה הנכון. מריח הכוונה, זה בא לו מטבעיות הרוחניות הפנימית שלו. אני חושב שכתוב על חטא אדם הראשון, שכל החושים היו מורבבים שם, חוץ מחוש הריח. ואני חושב שגם בני יששכר אומר את זה גם על המשתה של אחשוורוש. כן, שכל החושים שם היו ככה בסיעוף גדול מאוד, כן, בהראותו, כן, חוש הראייה וחוש הטעם וכל החושים שם בגסות גדולה, חוץ מחוש הריח. חוש הריח זה אותה עדינות טבעית שיש בתוך האדם שלא נפגמת. שלא נפגמת. ולא במקרה שכן, הגיבורים שלנו של פורים הם שייכים לחוש הריח. מרדכי זה מורדרור, זה בושם והדסה. אז כאילו, כן, עוד מעט, אז המצב הזה של משיח, שהתורה היא לא רק נלמדת מבחוץ, ומבפנים יש תחושות אחרות או טבע אחר, אלא יש כבר עריכו ביראת אלוקים. יש כבר איזה טבעיות כזאת שכל יראת השם היא לגמרי טבעי, ולכן לא למראה עיניו ישפוט ולא למשנה אוזניו יוכיח, אלא זה בא מתוך איזה אינסטינקט, מתוך איזה טבע פנימי כזה שיודע את הטוב, את הישר מבפנים, את דבר השם שהוא לגמרי, העולם של משה רבנו, אבל הוא לגמרי בא אצלנו כאברהם אבינו, כדבר טבעי. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור על ענבי ארץ. זאת אומרת, איזו טבעיות כזאת של מוסר, של היכולת לשפוט נכון את המציאות ולהוביל נכון את דרכי החיים. ולא רק באופן מוסרים פרטי, והיכה ארץ בשבט פיו. זאת אומרת, גם גבורה גדולה, וכן, ככל שאנחנו מחברים בין הטבעיות לבין התורה, אז גם הגבורה יכולת, כן, לעמוד נגד הרשע בעוצמה גדולה. על הטבעיות הזאת אנחנו מתפללים, על המדרגה הזאת, זה חלק מהתפילות שלנו למשיח, זה על התפילה, על המדרגה הזאת, כן, של חוסר סתירה, שעם ישראל, כן, יגלה את את החיבור הזה. הוא אומר, בשביל זה אנחנו צועדים במסילה ארוכה, אבל הרב אומר, אנחנו יכולים כבר להתפלל עליה ואפילו להריח אותה מדי פעם, כן, לקבל, לקבל איזה נקודות, נקודות של, של טעימה, נקודות של, של ריח מתוך המדרגה הזאת, שאנחנו הולכים וצועדים אליה, אנחנו מתפללים אליה, כן, להריחו ביראת השם. שיראת השם תהיה אצלנו טבעית, כן, באיזה ריח טבעי כזה. כן, יש ביטוי כזה, נכון? אני מריח לא טוב, מה כמה מריח טוב? מהחוש שלי, אני לא יודע להסביר את זה בשכל. כן? אז להריח את הטוב והרע כטבע החיים, זה יהיה כאילו המדרגה, אותה מדרגה עתידית, ולשם אנחנו צועדים. אומר הרב, ומי שריח טהרה מקליטת ריח גן עדן של משיח בו, מי ששייך למדרגה הזו, לציפייה הזו, לקליטה שבאמת, גם כשהוא, נכון, אנחנו עדיין לא בלעביד לבוא, אנחנו עדיין רואים את הסתירות, בין באופן אישי אנחנו חווים סתירות, בין התורה ומצוותיה לפעמים לבין מידותינו ומחשבותינו, ובטח ובטח בעם ישראל אנחנו רואים סתירות. אבל עדיין השאלה, הרב רוצה לפתח בנו ריח כזה שרואה גם את החיבור בין המדרגות האלה, שמאמין בחיבור בין המדרגות האלה, שמריח את החיבור בין המדרגות האלה, ולכן הוא לא יתייאש אף פעם מהדיאלקטיקה הזאת. וכמו שאמרנו, שהוא מקשיב לאבא ומקשיב לאמא, ויודע שבעומק בעומק אין סתירה, הוא מקשיב לנשמת ישראל והוא מקשיב לדבר השם, הוא יודע שבעומק בעומק אין סתירה, ולאט לאט ההרמוניה הזאת תלך ותיבנה. זה נקרא אדם שיש בו ריח של יראת השם. הוא לא רק שומע את התורה ורואה את טבעיות ישראל, הוא צריך לבחור. לא, כי זה נוקשה. זה או שמה או שמה. לא, הוא מריח את ההתקרבות של הראיה והדוד אחד השני, של התורה וכנסת ישראל. הוא מאמין כל הזמן בחיבור הזה, ולשם הוא יודע שעם ישראל ילך להתקרב לשם. הוא מריח את הטבע הפנימי הזה של עם ישראל, והוא יודע שהוא מתאים אל הקודש, מתאים אל התורה, וצריך עוד ועוד לחשוף את המסע הזה. זה הכוונה שיש לו ריח טהרה מקליטת ריח גן עדן של משיח, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל. ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר. אינו רואה חובה, אין הכוונה שהוא לא רואה את הקלקולים במובן החיצוני. זה מה שהרב אומר פה בפסקה אחרת, שלמרות שאנחנו רואים את כל הקלקולים של אומתנו, עדיין אנחנו רואים לה כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אנחנו רואים את כל המומים ועדיין אנחנו רואים את זה. הכוונה מום אין בך בפנימיותך, כן, במי שאת באמת. והרב אומר, אנחנו צריכים לגדול למקום כזה. מקום כזה שוודאי שהוא רואה את המומים והוא נלחם בהם ומבקר אותם כשצריך. אבל הוא לא מאבד את חוש הריח הפנימי מלראות את, 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 את הטוב הפנימי שיש בכל אחד ואחד מישראל. כן? ואהבתו לכל אחד מישראל היא גדולה לאין חקר. כן? וזה כל החינוך פה שקיבלנו בפרק הזה. אומר לנו הרב, זה קשור לחוש הריח הזה. אגב, חוש הריח הזה, להריח גן עדן, איפה זה נאמר בתורה? נאמר בתורה על כך שכשיעקב לבש את בגדי עשיו הללו, על פי חז"ל, הם היו בגדיו של אדם הראשון, שאחרי החטא איבד אותם, הם התגלגלו, הבגדים הללו התגלגלו לנמרוד הרשע שתפס אותם, לאחר מכן לעשיו. וכשרבקה שולחת את יעקב, היא נותנת לו את בגדי החמודות הללו, את הבגדים האלו. בגדים חיצוניים מאוד, בגדים של עשיו, בגדים של אדם ראשון עם החטא, עם המצב המקולקל. בגדים שהמדרש אומר מלשון בוגדים, שלפעמים מייצרים איזה ניתוק מהמצב החיצוני. אבל עכשיו יעקב לובש אותם. כשיעקב לובש את הבגדים האלו, אז כתוב שיצחק הריח, יצחק רואה שם שיש איזו מורכבות, נכון? כל כול יעקב, אדם ידי עשיו, יצחק הוא לא טיפש. אבל יצחק יש לו חוש ריח. הוא מריח ריח גן עדן. ואת החוש ריח, את הדעת של יצחק אפשר לבלבל, את החוש ריח שלו אי אפשר לבלבל. אומרים שהוא מריח ריח גן עדן, הוא מברך. את מי אתה מברך? את יצחק? תעשה עושה הפסקה, תברר מי מדובר פה. אתה רואה שיש בעיה. זה כשמבררים על פי השכל, וזה בדרך כלל. אבל יצחק הוא פה ממדרגת משיח, שדיברנו כאן. יש לו חוש ריח פנימי, והוא קולט שמי שנמצא פה לפניו, יש לו אולי בגדים מאוד מאוד חיצוניים, אבל יש לו מבפנים טהרה ענקית ולב גדול ונשמה אדירה, ויצחק מברך את החיבור הזה. בין הבגדים החיצוניים לבין הלב הטהור, שזה בעצם החיבור שעליו אנחנו מדברים, ולכן זה ריח גן עדן. ריח גן עדן זה שיש חיבור בין הפנימיות הטובה של יעקב אבינו הצדיק לבין החיצוניות החיצונית המאוד מאוד בוגדת, שבסופו של דבר אפשר אפילו דרכה להריח ריח גן עדן, כי בפנים יש לב טהור. ועל זה המדרש מביא דוגמאות. אחד מהם זה יוסף משיטה, שהיה אחד מהבוגדים בעם ישראל בתקופת ההתייוונות, היה מתייוון עד כדי כך שכשה, אני לא יודע אם זה היוונים או הרומאים, לא כל כך ברור שם במדרש, רצו להיכנס למקדש, הם פחדו, הם רצו לבזוז את כלי המקדש, הם פחדו להיכנס. אז הם לקחו איזה יוסף משיטה אחד, שהוא היה איזה מתבולל, אמרו לו, אתה תיכנס ותיקח מה שאתה רוצה, לנגלה ראשונה, תיקח לעצמך, ואחר כך תביא לנו את כל כלי המקדש. איזה מישהו שהוא ממש בוגד בעם ישראל, הוא מסוגל להיכנס ולהוציא את כלי המקדש. והוא נכנס בפעם הראשונה והוציא לעצמו את המנורה. אמרו לו, נראה לך, הגזמת, תיכנס עוד פעם, זה בשבילנו, אתה תביא לך משהו אחר. ואז הוא פתאום קולט את עצמו, הוא אומר, איך עשתי את בוראי? הוא לא מוכן להיכנס, והם מנסרים אותו שם, עושים לו עינויי תופת, והוא צועק, 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 אוי לי שחסתי את בוראי, אוי לי שחסתי את בוראי. וזה המדרש מביא על הפסוקים האלו, להראות שגם כשהבגדים הם כל כך חיצוניים, הם כל כך רעים, הם כל כך שפלים, אבל בפנים יש מאחורי הבגדים האלה, מאחורי הבוגדים האלה, יש נשמות גדולות, שבסופו של דבר ברגע האמת, מתגלה הטוב הפנימי שנמצא שם מאחור. אז זה נאמר, יצחק אבינו מסוגל בכל הבוגדים האלה להריח את הריח הפנימי שיש בתוכו. ומי שיש לו את החוש הזה, אז גם הוא רואה את הבגדים, הוא רואה את הסירחון של הבגדים, ואת כל החטא אדם הראשון, ואת כל מה שיש בבגדים האלה, אבל אהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין חקר. רואה את האור הגדול שבנשמתם, את סגולת פעירם, את זיו התשובה החופף עליהם תמיד. את ברק הקודש, את אור השכינה, שאיננה זזה מהם בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום. אני השם, השוכן איתם בתוך תומותם. בין כך ובין כך, בנים אתם להשם אלוקיכם, אשריך ישראל. טוב, זה חינוך מאוד מאוד גדול שהרב נותן לנו פה. בין כך ובין כך, בנים אתם, זה נאמר על ידי רבי מאיר, זה מחלוקת גדולה. בין רבי מאיר לרבי יהודה, האם יש מצב שבו עם ישראל כבר חוטאים עד כדי כך שהם כבר לא רואים לשם בנים? ורבי מאיר מביא המון המון פסוקים להוכיח שגם כשעם ישראל נמצא במצבים מאוד מאוד קשים, בין כך ובין כך, בנים אתם לשם אלוקיכם. זה גם קשור מאוד לעבודה של פורים, כל דבר כבר מתקשר, אנחנו כבר בימים כאלה שהכל מתקשר, אבל החוש הריח הזה, הוא היה החוש הריח של מורדרור ושל הדסה, שהם ראו את עם ישראל במצב כל כך שפל, כל כך ממוסקן, כל כך בבגידה של השתתפות בסעודת המשתה, והם יודעים שבין כך ובין כך בנים אתם להשם אלוקיכם. וזה סגולת היום הזה, כן? לדעת את הקדושה הפנימית שיש בעם ישראל בכל המצבים, בכל הדורות, בכל דרגה ובכל מקום, ומי שמאמין ומריח את הקודש הפנימי הזה, אז הוא גם חושף אותו. הוא גם חושף אותו. הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא, כמו מרדכי ואסתר, להוציא לפועל את נשמת ישראל ולא להתייאש מהיכולת שלה להיות בסופו של דבר מחוברת למשה רבנו. וכן, משה רבנו לא מת רק מת בחודש אדר, אלא גם נולד בחודש אדר. זאת אומרת, בסופו של דבר, הטבע של עם ישראל לגמרי התחבר, כמו שהרב אמר קודם, למדרגה של משה רבנו ולאותה מדרגה עתידית של משיח, שתחשוף איך בסופו של דבר הטבע שמה והרוממות האלוקית של הר סיני זה אותו עניין. לא, לא, לא להתייאש מהסתירה, לחתור כל הזמן לנקודת משיח. כן.
העניין של הבנים, המון פעמים זה יכול להוביל אבל לשעננות, כאילו להגיד.
בוא נראה. זה נכון, זה החשש. זה חשש אמיתי. ולכן הרב, אם היינו קוראים רק את הפסקה הזאת, זה נכון. אבל יש הרבה מקומות שבהם הרב נלחם מאוד מאוד, לא בשעננות בכלל, נגד כל הגילויים הלא טובים של עם ישראל, וממש כמו אריה, זה בין סוגיות של ארץ ישראל, סוגיות של קדושה ושל תורה, כן? הרב לימד אותנו דרך שלמה. רק פה, בפרק הזה, כן, שזה עניינו, כן, אהבת ישראל, זה מה שהוא מדגיש לנו, ולא כך, לא פשוט, כן? שרבנו שיורד מעולמות העליונים ורואה את עם ישראל בחטא העגל וכן הלאה, הרב ציודה אומר, צריך עצבים של ברזל, כן? אז כן, מי שלא צריך את העצבים, הוא יותר מדי זז, אז אמרנו, זה כאילו הולכת אל האבות בלי משה רבנו, זה לא טוב. אבל הוא אומר, הוא צריך לחבר את האבות עם משה רבנו. כן, לא הולכת רק לצד הטבעי, זה לא משיח. נכון? הצד הטבעי זה האמון בחיבור הזה, בין שני החלקים. אז בתוך החיבור הזה, איך נחבר? רק אם אנחנו נריח כל הזמן את הטבע הפנימי של עם ישראל, ונדע שהוא כן מתאים בסופו של דבר לקודש. וכשצריך להילחם, צריך לנער, לנער. ואף על פי כן, כולה חיפה רעתי. בסדר? טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.